שלום ברכה וערב טוב, חג שמח. אנחנו חיים בדור חילוני. השאלה היא, מהי המשמעות של העובדה הזאת? מה שורשה של החילוניות? אנחנו נלך הערב בעקבות הניתוח המיוחד של הרב קוק, ואני רוצה רק להקדים נקודה מאוד חשובה, והיא האופן שבו הרב קוק מלמד אותנו להתייחס אל תופעות בכלל, אל החילונות בפרט, אבל אל תופעות בכלל. מה עושה אדם שרואה תופעה חדשה? התגובה הראשונה יכולה להיות, לא קרה כלום. למשל, אם נתייחס לשאלת החילונות, אם נשאל את ישעיהו ליבוביץ' מה הוא יאמר עליה, הוא יגיד, לא קרה כלום. תמיד היה אחוז מסוים של עוברי עבירה בעם ישראל, לפעמים האחוז היה נמוך, לפעמים אחוז גבוה. אז עכשיו האחוז הוא גבוה, מה זה משנה? לפעמים הרבה, לפעמים מעט. יחס של אדישות, אינדיפרנטיות אל התופעה. אחרים אומרים, כשאנחנו רואים תופעה, אנחנו צריכים לחשוב איך, אנחנו צריכים לחשוב איך להתגונן מפניה. ואז ישנה, למשל ביחס לחילונות, עמדה האומרת, הווה נבנה לנו חומות, וככל שהתופעה חזקה יותר, כך החומות צריכות להיות חזקות יותר. ואנחנו רואים אחר אסטרטגיה כזאת, יש אנשים שמבלים את ימיהם בלבנות חומות הגנה מפני העולם החיצוני, החילוני. עמדה שלישית יכולה להיות, מול התופעה אני נלחם. איך נלחמים? מה שנקרא מלחמת התקפה, לא רק מלחמת הגנה, אלא גם מלחמת התקפה. איך מתקיפים? יכול להיות באמצעים קלאסיים, חרמות, גידופים, כדומה. יכולים להיות גם אמצעים אינטלקטואליים. האמצעים האינטלקטואליים הם, הווה נסביר לכם, נוכיח לכם, שהעמדות החילוניות בטעות יסודן, וגם שהן הרסניות. אז יש אסטרטגיה כזאת של מלחמה נגד החילונות. יכולה להיות גם עמדה אחרת. עמדה של בוא נקרב אתכם אל היהדות. קירוב לבבות. מה שמכונה בשפה המקצועית קירוב. כן? זה לקרב רחוקים, לקרב לבבות. נראה לכם כמה שיהדות זה יפה. Enjoy Judaism. יהדות is beautiful. ואז אפשר לעשות את זה בכמה רמות וכדומה. עד כאן העמדות שקיימות בעולם, ובכולן יש צד של אמת. רק שזה מפספס את העיקר. הרב קוק לימד אותנו שכשרואים תופעה חדשה, אני לא מתגונן, לא תוקף, לא אדיש, אלא אני שואל את עצמי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי דרך התופעה הזאת? זאת העמדה של הרב. כלומר, אם החילונות היא תופעה משמעותית בדורנו, והיא מקיפה מיליוני בני ישראל, והיא מקיפה מיליארדי בני אדם בכדור הארץ, התופעה הזאת איננה מקרית, היא תופעה שבאה ללמד אותי משהו שעד עכשיו לא ידעתי. מה שאנחנו נעשות בו עכשיו, זה לראות, בשלב הראשון, מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, מה זה החילונות, שימו לב שהרב לא מפחד משום דבר. הוא רק רוצה להבין מה הקדוש ברוך הוא אומר. מפרש הרב קוק בספר אורות הקודש, בחלק השני. בפרק, במדור הנקרא הקודש הכללי, פרק כ"ג. אומר הרב, רז התנועות העכשוויות. מה זה רז? רז זה סוד. סוד התנועות העכשוויות. מה זה התנועות העכשוויות? כל השיטות שיש בעולם, כגון החילונות, מתברר בזה שהקודש העליון, העומד למעלה מן הטבע, למעלה מן החברתיות, תובע הוא את הדיקיון, דיקיון זאת מילה יוונית שפירושה משפט, תובעת את הזכויות של הטבע, של הנורמליות שבחיים. יש סופר ישראלי גרוע בשם א' ב' ג', לא, א' ב' יהושע, שכתב ספר הנקרא בשם בזכות הנורמליות. מה זה בזכות הנורמליות? התזה היא, עם ישראל היה עם לא נורמלי, כי זה לא נורמלי להיות בגלות. עכשיו שיצאנו מהגלות, עם ישראל צריך להיות עם נורמלי. מה זה נורמלי? חילוני. זאת התזה של א' ב' יהושע, והוא סבור אכן שעם ישראל צריך להפוך להיות לעם נורמלי. אומר הרב קוק, הוא צודק. יש יסוד של נורמליות שחסר לעם ישראל. הבה נראה על מה מדובר. אז כאן אני צריך להכניס את עצמנו קצת למושגים מטאפיזיים, קצת מורכבים. אבל זה, איך אומרים, החיים הם לא פיקניק, אמרו רבותינו, ולכן אנחנו נעסוק בזה. יש, תודה רבה, כלל גדול, אין מרצה בלי כוס מים, זה לא קיים. העיקרון הוא כדלהלן. יש בעולם קדושה. איפה הקדושה נמצאת? היא נמצאת מעל הטבע. זה מה שנקרא בעברית, בשפה של הרב, הקודש הרגיל. הקודש הרגיל זה הקדושה שאנחנו מוצאים בדת, בחיים הדתיים. כדי להיות אדם דתי, אני צריך באיזשהו מקום לקיים מלחמה. מלחמה עם מי? עם הטבע. כי הטבע איננו דתי. הטבע הוא טבעי, הטבע הוא נורמלי, אבל אני החלטתי להיות נאמן לדת. זה אומר שהחלטתי להתגבר על הטבע. עכשיו, אם אני אשאל את האדם הדתי, תגיד, אתה מאמין שהשם נמצא בכל? לומר הדתי, כן, בוודאי. אני אכן מאמין שהשם נמצא בכל. אז זה הכיסא של אליהו? אבל אני רוצה לשתות. טוב, בקיצור, אם אני אשאל את האדם הדתי, האם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל?
אז תגיד לי,
כן, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל. האם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא גם לפי זה בטבע?
יאמר הדתי,
כן, הקדוש ברוך הוא נמצא גם בטבע. אז האם אתה מוכן להגיע למסקנה שיש גם קדושה בתוך הטבע, קדושה בטבע, לא רק מעל הטבע, לא רק במלחמה עם הטבע? יאמר לי היהודי הדתי, כן, אבל זה מסוכן. למה זה מסוכן? הוא אומר, תשמע, כל פעם ששמעתי שדיברו על חזרה אל הטבע, זה נגמר לא טוב. אכן, אנחנו רואים שבמאה ה-19 ואחר כך במאה ה-20, התפתחו כל מיני אסכולות שדיברו על זה שהאדם חייב לחזור אל הטבע. והמשמעות המעשית הייתה ברבריות. כל פעם שאני שומע גוי שאומר צריך לחזור אל הטבע, אני מתחיל להכין את עצמי לפוגרום הבא. כי השקפת העולם הטבעית אומרת, טבע זה בעצם חיית טרף. זה משהו בלתי נשלט. רק המוסר יכול לנקז את כוחות הטבע. אם כן, זה מסוכן. הדיבורים שלך על קדושה בטבע מפחידים אותי. אני שמעתי על הנאצים שדיברו על חזרה אל הטבע, על הפשיסטים וכל מיני תנועות ירוקות של ימינו שמדברות על חזרה אל הטבע, מעמידות בספק את הערך של המוסר או של המשטר הדמוקרטי. אני מפחד נורא מהטבע, אל תדבר איתי על זה. אבל אז אם אני אשאל את הדתי שלי, שמתם לב שזה דתי מלומד, אני אגיד לו, אבל תשמע, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא נמצא בטבע. אולי נפתח את הסוגיה הזאת? יענה האדם הדתי ועונה היהדות כולה לדורותיה. אתה צודק, יש קדושה בטבע, אבל אנחנו נדבר על זה לא עכשיו, אלא בסוף. כשנגמור את התהליך ההיסטורי של אימוץ הקדושה המנצחת את הטבע, המתנגדת לטבע, רק אז אנחנו נהיה מוכנים לפתוח את הסוגיה של הקדושה שבטבע. עד כאן השיח של האדם הדתי הרגיל, דתי מלומד, אבל בכל זאת הדתי הרגיל. אומר, הקדושה שבטבע, נדבר על זה בסוף. אומר הרב קוק, הסוף הגיע. אחרי כמה אלפי שנים שניצחנו את הטבע, הגיע הזמן להתמודד עם הטבע ולחשוף את הקדושה שגנוזה בו. הקדושה שבטבע, אומר הרב קוק, מרגישה שהגיע הזמן שלה לבוא לידי ביטוי. ומכיוון שלא נותנים לה פתחון פה, אז היא שולחת חיצים, היא שולחת נציגים כדי להציק לקדושה שמעל הטבע, לקדושה הדתית, לקודש הרגיל. איך קוראים לנציגים של הקדושה שבטבע? אומר הרב קוק, החילונות. החילונות באופן נסתר היא ביטוי של הרצון של הקדושה שבתוך הטבע לבוא בידי ביטוי. וזה מה שגרם לאלף בית יהושע לדבר בזכות הנורמליות. יוצא לפי זה שהחילונות היא חלק אינטגרלי של תהליך הגאולה בגדול, של תהליך הגאולה במובן קוסמי של גאולת הכל, גם גאולת הקדושה שבטבע. סופר גרוע ישראלי אחר בשם עמוס עוז, כן. אמר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. וואו, הפחיד אותנו. יש רק דבר אחד שהוא לא יודע, שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, גם זה חלק מתהליך הגאולה. כי צריך, אומר הרב קוק, שמגזרים שונים לא יבינו אחד את השני. זה חשוב מאוד שמישהו לא יבין את העמדה של השני, כי אם לא, אז הוא לא יוכל להגן על העמדה שלו. לכן גם הסירוב של עמוס עוז להיות חלק מתהליך הגאולה, הוא חלק מתהליך הגאולה, ואנחנו מרוצים מזה. כדי להבין את הדברים עד הסוף, הרב קוק משתמש במשל של... למה הרצפה הזאת? הרב קוק משתמש במשל הלקוח מן המדרש. במדרש מסופר שבאחרית הימים יהיה... זה פשוט הרצפה פשוט לגמרי... אתה רואה? תסתכל, תסתכל. אתה רואה? אתה רואה מה שקורה פה? טוב, בסדר. במדרש כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עורך קניגיון. קניגיון. אתם יודעים מה זה קניגיון? לא הייתם בקניגיון בזמן האחרון? קניגיון זו מלחמת חיות בקרקס. כמו שיש מלחמות שברים בספרד, אז יש גם קניגיון גדול, שתי חיות אימתניות יגיעו לזירה, ועל הטריבונות ישבו הצדיקים. ומי יהיו שתי החיות? לוויתן ושור הבר. הלוויתן יגיע ממעמקי הים, שור הבר יגיע מההרים הגבוהים, מההימלאיה, שתי החיות האלה ייפגשו בזירה, וירעישו את העולם כולו, וכל העולם כולו ירעד מפני שתי החיות האדירות האלה. ולבסוף, הלוויתן, זה השור הבר, ינשוך את הלוויתן בצווארו, והלוויתן ישחט את שור הבר עם הסנפירים שלו. ושניהם ייפלו ביחד בזירה. ואז הצדיקים ירדו מהטריבונות ויעשו סעודה גדולה מהבשר של הלוויתן ושל שור הבר ביחד. נחמד, לא? בשביל מה יש צדיקים? כדי להשתתף בקרקס. מסביר הרב קוק, לוויתן זה הקדושה הנסתרת, הקדושה שבטבע. ושור הבר זה הקדושה שמעל הטבע. מציין הרב קוק, הקדושה שבטבע היא גדולה יותר מהקדושה שבתוך הטבע. היא גדולה הרבה יותר, אבל נסתרת הרבה יותר. כאשר אני ניגש ישירות אל הטבע, אני לא פוגש שם הקדושה, אני פוגש את האכזריות שבטבע. אבל אם אני בא חמוש בקדושה שמעל הטבע, כלומר, אם אני בא מתוך עמדה שישר לקרוא לה העמדה הדתית, כאשר אני נפגש עם הטבע, אני חושף את הקדושה שבו. אומר הרב, כאשר נציגי הקודש הרגיל, כלומר, שור הבר, נלחמים כדי להכניע את נציגי הקדושה שבטבע, כלומר, החילונים, הלוויתן. בסוף, הם ייפלו, לא ינצחו. מדוע הם לא ינצחו? בגלל שכאשר נציגי הקדושה שמעל הטבע נלחמים בחילונות, הם נלחמים נגד הקדושה עצמה, נגד עצמם, לכן הם ייפלו. כאשר הלוויתן, דהיינו החילונות, נלחמת בדתיות, כלומר בקודש הרגיל, היא נלחמת גם נגד הטבע שבדתיות, גם באסתטיקה שבדתיות, ולכן הטבע ייפול. תרגום פשוט, אומר הרב קוק, הדתיים לא ינצחו, החילונים לא ינצחו. אז מי ינצח? אומר הרב קוק, הצדיקים של הטריבונות. הצדיקים של הטריבונות זה לא דתיים רגילים. זה צדיקים שקוראים בשם השם. שם השם המלא שמתגלה בכל. והקורא בשם השם, הוא ימלט. וימלט הכל. עכשיו, כל הדברים האלה הם מאוד יפים, אבל הם קצת באוויר. נכון? קצת עפנו עכשיו אל מעמקי לא, אל פסגות המחשבה העליונה של הרב קוק. אבל ננסה להבין קצת יותר למה מתכוון הרב קוק. אנחנו היום נתונים במאבקים תרבותיים. יש אנשים שמזדהים עם הקודש, יש אנשים שמזדהים עם החול. הגדילו לעשות במוסד בעל הזכויות אומנם, אבל הבעייתי מאוד, הנקרא ישיבה תיכונית, אולפנה. הבה ניקח למשל את המוסד, את המוסד הנקרא ישיבה תיכונית, שבו בבוקר מתנהלים חיי ישיבה, ואחרי הצהריים מתנהלים חיי תיכון. ואז בעצם מה משדרים לתלמיד המסכן שהגיע למסגרת כפולה? אומרים לו, תשמע, העולם מתחלק לשני חלקים. יש קודש מצד אחד, יש חול מצד שני, תבחר. אז מי שבחר במסגרת הבוקר, דיינו בקודש, אומר, למה לי חול? הולך למקום שבו יש מבחינתו רק קודש, והוא נהיה חרדי. זה עובד טוב מאוד. החרדיות, חדגונית, עודרת את כל הבעיות. השני אומר, בשביל מה לי? הקודש. זה מפריע לי להצליח בתחום שמעניין אותי, התחום של אחרי הצהריים. והוא החול. איפה מוצאים את החול בטהרתו? בחילונות. אבל יהיה חילוני. כלומר, בעצם מה שהמוסד הדתי-לאומי מציג לפני האדם, הוא עליך לבחור אם להיות חרדי או חילוני, אין משהו אחר. זה יכול להיות גם קצת דתי, גם קצת חילוני, גם קצת חרדי, זה, אבל אתה בעצם תחיה בפיצול אישיות. נשאלת השאלה, האם זה באמת הגורל של האדם היהודי? על זה אומר הרב קוק, לא הבנתם כלום. אין ערך לחיי הקודש אם הם אינם מתפשטים בכללות המציאות. ואין ערך לחיי החול אם הם לא מגלים את הקודש הגנוז בתוך החול. ולכן צריכה להיות לא שכנות של הקודש והחול, לא מה שנקרא תאורו עם דרך ארץ, כלומר תורה עם דרך ארץ, אלא אחדות סינתטית, הרמוניה שלמה, שמגלה לא את הקודש ולא את החול, אלא את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נמצא בכל. יש לזה כמה השלכות. אחת ההשלכות, האם, זה נוגע בשאלה, האם ראוי לעסוק לאדם היהודי הקדוש, הדבק באלוהים, האם ראוי לו לעסוק בעניינים של חולין? חולין במובן של התרבות הכללית, הספרות, הספורט, הכיף של החיים, או שלא. ישנן, ביחס לשאלה הזאת, שתי עמדות. נדבר בתוך בית המדרש. ישנן שתי עמדות. העמדה האחת היא של הרב קוק בצעירותו, והעמדה השנייה היא של הרב קוק בזקנותו. מעניין שזה אותו אדם, אבל הוא אמר בצעירותו את ההפך ממה שהוא אמר בזקנותו. מדוע אני רואה את זה לנכון? בגלל שהרבה פעמים מצטטים את העמדה שהוא אמר בצעירותו, כאילו שזאת המסקנה שלו, וזה הרי לא נכון. חזר בו. בצעירותו הוא כתב בעניה, בזקנותו הוא כתב בספר אורות. אומר הרב קוק בצעירותו, אני אלמד עכשיו את עמדת הרב קוק הצעיר. הרב קוק הצעיר אמר שהאידיאל העתידי של החברה הישראלית זה להיות חברה חקלאית, שדבר אין לה עם העולם ועם התרבות הכללית, אלא היא חיה מכונסת בתוך עצמה, חיי קודש טהורים. ואז יוצא שכל ההייטק וכל המרחב התרבותי הגדול שבתוכו אנחנו חיים, זה רק בדיעבד. אבל הערך האמיתי זה חיי קודש מכונסים בתוך בית המדרש החקלאי של החברה העתידית. כך כותב הרב קוק בספר עניה. אבל בספר אורות הוא כותב את ההפך הגמור. והרשה לעצמי לקרוא בפניכם פסקה בעלת אורך בינוני ספר אורות. בעמוד סמכזן. פסקת את רב של אורות התחייה. הרב קוק כותב בשפה פשוטה, אני אנסה לסבר אותה. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה והנחה והמעשים מתוקנים בסידור מלא בקדושה ובייחוד ובברכה במקדש ובממשלה בנבואה וחוכמה. תרגום. כשהכל בסדר. אני חוזר. כן, מה זה כשהכל בסדר? כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו, בהופעה, בהנפה, במעשיים מתוקנים בסידור מלא. כלומר, הכל בסדר. גם יערת נשמה, גם ההופעה מעשית שלמה, בקדושה, בייחוד, בברכה, במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה. יש לך נביאים, יש לך מלך, יש לך בית מקדש, יש לך סנהדרין. החיים ממש טובים. אז ההתרחבות לצד החול, מה זה צד החול? לעינוגי החושים. מה? הרב קוק מדבר על עינוגי החושים? אולי לא קראתי נכון. לעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים. הוא לא כתב רק רוחניים, אל תספר לי שזה חושים רוחניים. רוחניים והגשמיים. החומוס. להצצה חדירית, חדירית הכוונה חודרת ופנימית, לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם. שייקספיר. התגברות, עוז החיים הטבעיים. מה זה עוז החיים הטבעיים? ספורט. על זה הרב מדבר. כל אלה טובים הם. כלומר, במצב שהכל בסדר, הביטוי המעשי של ההתרחבות הזאת זה שכל תחומי החיים שייכים אל הקודש. לא ששם כיפה על הכל או מזוזה על הכל. עצם החול הוא הרחבת החיים. כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. והתחום ארוך הוא. אגב, יש ספר בתורה, בתנך, שהוא כל כולו כתוב בסגנון רומנטי. מכירים? שירה שירים? איך נכתב ספר כזה? כולו רומנטי, אפילו עם נגיעות אירוטיות, וזה בתוך ספר הקודש שלנו. עד כדי כך שהמדרשים אומרים שזה קודש קודשים. אז יכול להיות. פשוט, זה נכתב בתקופה שהחיים היו מלאים, התקופה של שלמה המלך. בימי שלמה אין שום ניגוד בין חיי החול לחיי הקודש, הכל קודש. גם האהבה הרומנטית היא שייכת לזה. והתחום ארוך. מה זה תחום? יש בשבת הלכות תחומים. מה זה הלכות תחומים? אסור לצאת מן העיר יותר ממרחק מסוים. מה זה בא לומר? שרוצים לצמצם את המרחב שלך. אבל עד כמה? כמה מותר לצאת מן התחום? אז יש הבדל בין המרחב דאורייתא ודרבנן. דאורייתא 12 מיל. כלומר, בערך 10.5 קילומטרים. כלומר, אתה יכול ללכת מחוץ לעיר כמעט קרוב ל-11 קילומטר. אבל חכמים צמצמו את המרחב הזה ל-2,000 אמה. 2,000 אמה, 960 מטרים, פחות מקילומטר. מה זה בא לומר? שיש זמנים שבהם אנחנו מתרחבים הרבה, יש זמנים שאנחנו מתרחבים מעט. אומר 12 מיל כמחנה ישראל כולו, הכופל באמת את כל העולם באיכותו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כלומר, כשאני אומר 12 מיל, מאיפה למדו את האורך הזה? כי זה היה האורך של מחנה ישראל. מחנה ישראל במדבר, 12 מיל. 12 מיל, אז מחנה ישראל, זה כופל, זה כולל בתוכו, מקפל בתוכו את העולם כולו. כי עם ישראל זה תמצית כל העולם כולו. אז כשאומרים לך 12 מיל, הכוונה שאתה לא צריך להגביל את עצמך בכלל. עד כאן המצב כשהכל בסדר. מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה. מה זה כל הפתויים האלה? כשהכל התחיל להיות רע. כשהכל התחיל להיות לא בסדר. גלות. החל הצמצום להיות מדבר. כלומר, הרב אומר, זה צודק שהיהדות פחדנית. זה צודק שיש צמצום האופקים. צריך. כל עוז חילוני, חילוני הכוונה של חול, עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות. ולכן חייבים להוסיף גדרים על גבי גדרים. ברוך השם בימינו הצניעות הולכת ומתקדמת. אני ראיתי שיש הרבה מאוד בתוך הציבור שלנו, מה שנקרא, הרבה מאוד חילוניות מתחזקות. איך אני יודע שהן חילוניות מתחזקות? שבמקום ללכת במכנסיים קצרות, הן הולכות עם חצאית שמגיע עד חצי הירך. זה סימן שהן חילוניות, אבל מתחזקות. זה כבר לא מכנסיים קצרות, זה קצת יותר ארוך. כן, נכון? וראיתי גם שבמקום ללכת עם גופייה לגמרי, הולכות אותן חילוניות עם שרוול קצר. סימן של חילוניות מתחזקות, אז יש התחזקות של, של הצניות, ברוך השם, הציבור שלנו. טוב, ותום, אז מה אומר כאן הרב? כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניות. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל, כלומר, אתה מביא ידיעות מפילוסופים, מאנשי מדע, מפסיכולוגים, מבחוץ, כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראליים. כל שמינות קטנה מביאה לידי ועידה. מכאן באו העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות, וביותר שממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. כלומר, אומר הרב קוק, ברגע שגלתה השכינה, ברגע שיצאנו לגלות, אנחנו צריכים להיות צרי אופקים. שימו לב לביטוי, כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. הדבר הזה נאמר במצב של בדיעבד. ראיתי פעם מישהו הוציא חוברת, עם ציטוטים מהרב קוק. בין היתר, ציטוטים בענייני אמונה. מה הוא כתב למעלה? כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראליים. קוראים לזה זיוף. אמנם כל זה מילים של הרב קוק, אבל הרב קוק אמר את זה במצב מסוים. טוב, בקיצור, עכשיו מה עושים? כשהכל בסדר, הקודש מתרחב אל הכל, ואז החול לא מאיים. כשהכל רע, אז הקודש מצטמצם ומתכנס בתוך עצמו. והיום, מה קורה? אומר הרב, עד אשר יקיץ הקץ, שכל קורא וכוח, ארחיבי מקום ההולך, וריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי, האריכי מטרייך, ותדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש וערים נשמות יושיבו. כלומר, אומר הרב, יש תהליך שבו האוהל של הקודש הולך ומתרחב. ויותר ויותר תחומים שעד עכשיו היו נחלת החוץ, הופכים להיות נחלת הפנים. התחלנו בזה לא רע, התחלנו להקים מדינה. פעם מדינה היה עניינם של גויים, לא של יהודים. עכשיו אנחנו גם מנהלים מדינה. הקמנו צבא. פעם צבא זה היה עניינם של גויים, לא של יהודים. עכשיו גם הצבא, קודש. מה עם כל שאר תחומי החיים, האומנות, הספורט, כל מה שמהווה את רקמת החיים? אומר הרב קוק, הדבר הזה הוא הדרגתי. והתחום של 2000 אמה, הקצר, הולך ומתרחב. זה תהליך הדרגתי. והתהליך ההדרגתי הזה, איך נמדוד אותו? כמידת ישועתן של ישראל שהולכת באורה כמעה כמעה. כלומר, אומר הרב קוק, ככל שהגאולה מתקדמת יותר, כך האחדות בין הקודש לבין החול הולכת ומתקדמת. אז לפעמים אתה עלול להקדים את הזמן, לאחד מה שעדיין לא מסוגל לאחד. ואז מה שיקרה זה שאתה תיקשל, ואז שונאי האחדות בין הקודש לחול יגידו, הנה, אמרנו לך. אבל זה באמת טעות. זה רק לפעמים הקדמת הזמן, ולפעמים אתה לא מקדם לפי שצריך לקדם, ואז אתה גורם לאלה שמרגישים שיש צורך לחבר בין הקודש לחול, שלא עושים מה שצריך. ואז נוצרת חברה שלא יודעת למצוא את עצמה בין הקודש לבין החול. כשנקודת האמת שיכולה לפתור את הבעיה, זה שאדם נאחז קודם כל בקודש, וככל שהוא יותר קדוש, הוא יותר בחולין. ככל שאתה יותר קדוש, אתה יכול יותר להתרחב על כל תחומי החיים. יש לנו דוגמה לזה, זה יום שבת. יום שבת, כל יהודי אוכל הרבה. זה מסוכן, אבל זאת היא העובדה. למה? כי היום קדוש, כיוון שהוא היום קדוש, הוא מתפשט על הכל. גם יש מקום קדוש, ארץ ישראל. המקום קדוש, אז הוא מאפשר לך להרחיב את הקודש אל תחומי החולין. אם כן, יש לנו משימה, להכין את הכלים של החול על מנת שהם יהוו כלי נאמן לאכלת הקודש בקרבה. חג שמח, תודה רבה.
אני מטעם בני עקיבא, אם תוכל לבית
ברכה לבני עקיבא. זה ברכה לבני עקיבא. שבני עקיבא ילך ויתקדם וימשיך להיות מואר מאורו של התנא הגדול, רבי עקיבא, שידע לחבר את הלאומיות עם הקודש, לראות את התורה והחול והאחדות שלמה.
תודה רבה.